בוקר טוב רבותיי. כפי שאמרתי כבר בשבוע שעבר, אנחנו במסגרת של הסדרה על יחסי אנוש, אנחנו הולכים, אחרי שדיברנו על אהבה ועל כל מיני צדדים של יחסים שבין אדם לחברו, אנחנו הולכים היום לדון בנושא שהוא כמעט הפוך ממה שדיברנו עד היום. וזה נושא הגבורה. כמו שיש ביחסים בין אדם לחברו אהבה, ואהבה היא באמת הבסיס, כפי שלמדנו עוד בתחילת אלול מדברי הלל בגמרא, דברי הרב קוק על הלל, ועל זה אנחנו באמת בונים את יחסי האנוש. אבל יש צורך במידה מסוימת גם בגבורה. וצריך להבהיר את הסוגיה הזאת, ללמוד אותה. כי כשמשתמשים בגבורה, צריך להשתמש בה בצורה נכונה. יש סיפור שכתב פעם סופר ילדים מפורסם. כיתה בבית ספר, כרגיל בכיתה יש כל מיני ילדים, יותר חכמים, פחות חכמים, יותר חזקים, פחות חזקים. זה היה שם ילד אחד בכיתה, קטנשיק. קטנשיק, כולם התייחסו אליו בתור קטן ופחדן. הוא הסתובב כל הזמן, התנהג בדרך כלל גם די בפחד. ידע שהוא לא גדול, ואם הוא עובר עם מישהו אחר, אז יש לו בעיה. ויום אחד, נמאס לו להיות הקטן והפחדן. אז מה הוא עשה? מגיע בבוקר לבית ספר, מודיע לכל הילדים בהפסקה הגדולה כולם לבוא למגרש משחקים. במגרש משחקים היה איזשהו מגדל, וכל הילדים מתאספים, הקטנצ'יק עולה על המגדל, גובה ככה, לא קטן, לוקח מטריה, סתם מטריה, פותח אותה וקופץ. כן, המטריה היא כאילו איזה מצנח. טוב, הוא נוחת על הקרקע בחוזק, שובר רגל, מתעלף, לוקחים אותו לבית חולים. אבל עכשיו כל הילדים מעריצים אותו. תראו איזה גיבור. הוא, היה לו את האומץ לקפוץ מהמגדל בקפיצה, כמובן לא הגיונית ולא מוצדקת, אבל הוא הראה שהוא גיבור. עכשיו אתם צוחקים, כן? זה במסגרת של סיפור ילדים, גם כן לא הכי חינוכית, לא איך הסופר עוטף את זה, איך הוא מסביר את העניין הזה, ודאי שלא מומלץ לעשות דבר כזה. אנחנו כולנו מבינים שגבורה לא תלויה בזה שבן אדם יעשה סתם מעשים שהם מצריכים להתגבר על מכשול, על פחד, על דבר כזה. במילים אחרות, גבורה אין פירושה לבוא ולהיות אדם חזק, אדם מתגבר, אדם שמשתמש בכוח. זה לא גבורה. כפי שהרמב״ם מסביר לנו, גם בהקדמה למשנה, גם במשנה תורה, לגבי כל המידות כולן, כל מידה אמיתית היא מבוססת על הבנה שכלית שאומרת לנו מתי להשתמש בה ומתי לא להשתמש בה. אז כמובן שזה נכון גם לגבי גבורה. גבורה היא לא שהילד יקפוץ ממגדל גבוה וישבור את הרגל. זה לא באמת גבורה, זה סתם הרפתקנות, סתם עודף אומץ לב, אפשר לקרוא לזה כל מיני דברים. אז זה קודם כל היסוד הראשון. כשדיברנו בשיעור שעבר על גבורה פנימית, על התוכן של מידות הנפש, שבן אדם בא ובונה את עצמו מתוך גבורה, ולא נותן לכל ההגשות שלו לפרוץ החוצה, וכמו שאומרים היום, לזרום, בלי מגבלה. דיברנו על העניין הזה של הגבורה. אבל כמובן, תלוי למה. אם בן אדם בא ואומר, אני הגיבור, אני אחסל אצלי את כל הרגשות של חסד, של עדינות, הוא יהיה גיבור גדול. מה, זה גבורה? לא. למה זה לא גבורה? כי האדם הזה הוא לא גיבור, הוא אכזרי. הגבורה שלו לא מכוונת, לא על פי השכל, לא על פי התורה, אלא הוא משתמש ברגש אחד לחסל רגש אחר. אבל הדבר הזה נכון לא רק במסגרת האישית, לא רק במסגרת שמי שיוצא להרפתקאות, כן, אפשר להגיד על בן אדם שיישא, עכשיו ייקח רכב וייסה לתל אביב במהירות של 200 קמ"ש, גם כן, טוב, הוא גיבור. לא אכפת לו שיירג, לא אכפת לו על המשטרה, לא. כמובן שזאת לא גבורה, זאת שטות. שטות מסוכנת מאוד. אבל עכשיו אני אספר לכם עוד סיפור. וזה סיפור אמיתי. סיפר לי הבן שלי, שהוא היה פעם במילואים, והתפקיד שלו היה לאייש מחסום בין אזור השומרון, אזור בנימין, לבין אזור יותר קרוב לירושלים. והוא אומר, תראה, החיילים שם עשו את העבודה ככה ככה. השתדלו, אומר, לא התאמצו יותר מדי, אבל עשו את העבודה. יום אחד, כבר חושך, הם עומדים במחסום, ומגיע ילד ערבי עם דלי ביד. מה יש לך בדלי? זיתים. למה יש לו בדלי זיתים? זה היה מובן מאוד, הילד הלך לעבוד, ועבד כנראה אולי במסיק זיתים או במשהו, ונתנו לו בסוף היום, אם זה המשכורת או חוץ מהמשכורת או מה שיהיה, לקחת הביתה כמה זיתים בדלי. זה כל מה שיש לו. אז אמרו החיילים אחד לשני ככה, שהבן שלי שם, אבל זה מסוכן, צריך לבדוק אותו, אי אפשר לדעת. אז מצווים על הילד הזה, אומר, טוב, בסדר, זה לא ילד בן ארבע, אלא יכול להיות באמת, יש אולי איזה סכנה, והוא סוחב איתו משהו מסוכן. אז אמרו לו, לעמוד באמצע הכביש, ולהפוך את האדלים הזיתים, שישפכו. אז הוא עשה את זה, החיילים נותנים לו הוראה. ואז, אומר, הוא ממש נדהם, באו החיילים, הזיזו את הילד, ופיזרו את הזיתים לכל הכיוונים. כך שזהו, הלכו לאיבוד, אולי דרכו עליהם, אין. היה לו סך הכל חצי דלי זיתים, וכבר אין לו כלום. אמר לי הבן שלי, אומר, אני התאמצתי לעלות על מסעיות ולהסתכל בפנים מה קורה, כי יש סכנות אמיתיות. אבל למה להתעלל בילד? מה, זה כל מה שיש לו, אתה צריך להרוס לו את זה? תבדוק, בסדר, שיהפוך, תראה שאין שם שום דבר, ושיחזיר את הזיתים לדלי. אנחנו צריכים להבין, שוב, אנחנו מדברים על גבורה לא רק מבחינה פנימית, אלא גם מבחינה חיצונית. זאת אומרת, מבחינת יחסי האנוש. וזה הדבר שאני הבאתי לכם פה, זאת סוגיה שהיא גם קשורה לחנוכה, סוגיה חשובה מאוד בימינו. אני הבאתי לכם פה בדף דברים של הרב קוק זצ"ל בספר אין היה. מסכת שבת יש משנה שעוסקת במה מותר לקחת שבן אדם הולך בשבת במקום שאין עירוב. אנחנו רגילים למצב שיש עירוב, בסדר גמור, אדם, כל דבר שהוא לא מוקצה, אדם יכול לקחת איתו בשבת. אתה רוצה לקחת ספר, אתה רוצה לקחת עוד, אני יודע, בחוץ עכשיו, אתה רוצה עוד מעיל, עוד סוודר, אתה יכול לקחת, לסחוב ביד מה שאתה רוצה. אבל במקום שאין עירוב, הרי אסור לטלטל בשבת, גם דבר שהוא מותר, שמותר להשתמש בו. אדם שהולך במקום שאין עירוב, הוא יכול לו בוש מאיר, אבל אסור לו לצאת עם מאיר שהוא סוחב אותו ביד. אסור לו לשאת, לקחת סגיד, אסור לו לקחת כל דבר שהוא, אלא דבר שהוא לבוש, הוא לובש אותו. אם האדם לובש דבר, אז יהיה מותר לצאת ככה, כן? לא מבקשים שיוריד את הבגדים. גם לא מבקשים שיצמצם את הבגדים. מי שהולך בכובע, ישים כובע. יש אפילו תכשיטים שמותר לקחת בשבת. אז כאן יש בשבת כמה משניות שעוסקות בעניין הזה, והמשנה אומרת, לא יצא האיש, כוונה אל המקום בלי עירוב, לא בסייף ולא בקשת, יש פה רשימה שלמה במשנה של כלי נשק, שכתוב שלא יצא איתם בשבת. אנחנו מבינים לכל זה פשוט, מה אדם סוחב משהו, מה זה משנה מה שהוא סוחב, זה כן, מאיר לו כלי נשק. התשובה היא שבהמשך המשנה כתוב, רבי אליעזר אומר תכשיטין הן לא. הרי מה היו עושים אז? היו הולכים עם חרב, לא היו סוחבים סתם את החרב ביד. אדם היה שם חגורה מיוחדת, והוא היה בחגורה הזאת שם את החרב, ובאמת היו תקופות באנושות, הרבה תקופות לפני שהמציאו את כלי הנשק המודרניים, שזה שבן אדם היה רוצה להיראות מכובד, היה קשור לזה שהוא הסתובב חגור חרב. אם הוא עם חרב על, ככה על החגורה, אז הוא בן אדם מכובד וציני, מותר לו לשאת חרב, הוא יודע להשתמש. אז אם כן, אומר רבי אליעזר, זה תכשיט. כמו שאדם ילך עם כובע. תגיד, הוא לא צריך כובע. חם בחוץ. חם בחוץ, יש הרבה אנשים שאצלם הכבוד הוא ללכת עם כובע. מקבט, כובע כזה, כובע אחר. אז היו הולכים עם חרב. אז רבי אליעזר אומר, מותר ככה לצאת עם חרב. אבל חכמים לא מסכימים עם רבי אליעזר. חכמים אומרים, אינו אלא לגנאי. זה תכשיט? הרי כתוב בפסוק, בישעיהו, לעתיד לבוא, וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, לא ימדו עוד מלחמה, לא יישא גוי אל גוי חרב. אז מה אתה בא ואומר שהחרב היא תכשיט? החרב היא לא תכשיט. תביא בן אדם שהוא תליין, הוא ילך עם חבל תליה, זה תכשיט? זה לא, לא נעים בכלל, הוא לא יצא להתקשט בזה. מה? עכשיו, על זה יש דברים מאוד יסודיים פה בעין היה של הרב קוק. תסתכלו בדף, קודם כל הוא מסביר את הדעה של רבי אליעזר שאומר תכשיטים הם. כן, יש לכם בדף למעלה בצד ימין, מבית, לא יצא יש לו בסייף לא בקשת, רבי אליעזר אומר תכשיטין אין לו, אומר רב קוק, הגבורה כשהיא לעצמה היא תכשיט. מה זה כשהיא לעצמה נבין עוד מעט? אבל קודם כל הגבורה היא דבר טוב. למה? עוז החיים וכל אופן הוא טוב ונאה. זה שבן אדם יש לו אומץ. זה שבן אדם לא נכנע לדברים. גם ליצורה שלו, דיברנו על זה שבוע שעבר. איזה הוא גיבור כובש את יצבו. אבל לפעמים בן אדם צריך להתגבר גם על דברים מחוץ לו. זה דבר טוב. זה סימן. שהאדם הזה הוא אדם רציני. היא בטבעה מחוברת עם גבורת הנפש. אם האדם מסוגל להתגבר על דברים חיצוניים, סימן שהוא כבר התגבר על עצמו. יש לו נפש חזקה, הוא לא מפחד, הוא לא מתעצל, הוא לא, כן, לא מתחבט על התוכניות שלו בגלל שיש קשיים. הוא לא מחפש את החיים הנוחים והקלים. וגבורת הנפש, אומר רב קוק, היא באה דווקא עם טהרתה ויושבה של הנפש. אדם מושחת לא יכול באמת להיות גיבור. אדם מושחת, בסופו של דבר, גם אם הוא אוהב להיות אכזבי, אוהב לכבוש אנשים אחרים, אתה תציע לו דרך יותר קלה להביח את מה שהוא רוצה להביח, הוא ייקח אותה. כן. היו דברים כאלה בהיסטוריה, היו מצביעים מאוד מוצלחים, אבל אכזריים, מישהו אחר שילם להם יותר כסף, אז הם עברו לצד השני. טוב, אז אם כן, גבורת נפש אמיתית, היא מחוברת עם גבורת הנפש, היא באה דווקא עם טהרתה ויושרה של הנפש. על כן, הסימנים החיצוניים המראים על הגבורה, החרב וכו', הינם גם כן תכשיטים. כלומר, ודאי שרבי אליעזר יודע שלא כל בן אדם שמחזיק חרב הוא גיבור אמיתי. אבל כיוון שיש גבורה אמיתית, ויש חשיבות לדבר הזה, ויש אמת לדבר הזה. אז בא רבי אליעזר ואומר, הנה, זה תכשיט אמיתי. זה שמישהו משתמש בזה בקלקול, טוב, מה אפשר לעשות? גם מגבעת מישהו ישתמש בו בקלקול. אבל יש פה גבורה אמיתית. אומרים חכמים לא. מה אומרים חכמים? תסתכלו משמאל, ממגמל. והחכמים אומרים אינם אלה לגנאי ומביאים את הפסוק אף על פי שעצם מידת הגבורה היא מפורט ותכשיט לאדם ודאי שחכמים מסכימים לזה שוב, יש פה יסודות שכולם מסכימים זה שאדם יש לו גבורה נפשית זה שבן אדם לשם דבר טוב וחיובי יכול להתגבר על מכשולים, על קשיים זה כולם מסכימים שזה דבר טוב אבל פה אנחנו הרי מדברים על החרב. ואומר הרב, האופן אשר נשתמשו בו עד כה בני אדם בגבורתם הוא מכוער הרבה. לך תבדוק את ההיסטוריה האנושית בכללותה. לך תבדוק את הסך הכל של מה שקורה, ואתה תראה שזה אחוז הרוב הגדול של הדברים השתמשו בגבורה לדברים מושחתים, לאכזריות, לכיבוש לא צודק, להתנכלות בין אדם לשני. אז מה באמת? אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את בני אדם. נכון שיש לך מקרים יוצאים מן הכלל, גדולי תורה והצדיקים בעם ישראל, ואולי כמה גויים שהשתמשו בגבורה גם לדברים טובים. אבל זה יוצא מן הכלל. וכאשר כלי הזין, ממשיך הרב, שהשימוש בו היה ברובו רק להרע, אם כן, הוא מורה יותר על השחתה האנושית, ממה שמורה על תפארת הגבורה צפונה בקרבו. יש, נכון, יש תפארת של גבורה שהיא פנימית, ומתוך שהיא פנימית היא ממשיכה כלפי חוץ, אבל אל תיקח את החרב לסימן הזה. על כן אינם אלא לגנאי. זה לא טוב. אנחנו צריכים לראות את החרב בתור דבר לא טוב. אם זה לא תכשיט, אז אסור לסחוב את זה בשבת. עכשיו, יש פה דיון ארוך בגמרא. ובהמשך הדיון יש כמה שלבים, אבל אני הבאתי לכם משהו שהוא לקראת סוף הדיון. בהמשך הגמרא, יש פה כמה אמוראים, שבאים להסביר את דעתו של רבי אליעזר. והם מביאים על זה פסוק. יש פסוק בתהילים. לא רק שאנחנו אומרים, החרב הוא תכשיט, ככה נהוג בחברה האנושית, אלא בתהילים זה כתוב. תהילים זה ברוח הקודש, כן, זה חלק מהתנ"ך, זה דברי הקדוש ברוך הוא. כתוב פסוק בתהילים, חגור חרבך על ירך גיבור, אתה גיבור, תחגור חרב על הירך. הודך והדרך. הוד והדר, פירוש הדבר, שזה תכשיט, זה, כן? זה מראה אותך לטובה כלפי חוץ. אז גם את זה הרב קוק מסביר. לפעמים הוא אומר, יש דבר שיש בתוכנו, בתוכן שלו, כיעור וגנאי, ומכל מקום ההכרח מייפה אותו. עד שעל ידי הרגל הגדול משתכח לגמרי הכיעור שבו ואיננו עולה על הלב ומתגלה על העיניים בתור דבר יפה ונאה. זה קורה הרבה פעמים בחברה, אני לא יודע אם אתם חושבים על זה, אבל לפעמים קורה מה שהיה לפני דור, בן אדם חושב, הנה, איזה בן אדם, איך האדם הזה נראה יפה, ובן אדם שילבש משהו אחר, זה נראה לא טוב. אבל מה, לאט לאט הדברים נכנסו להרגל עוד יותר ועוד יותר. ואז כולם מתרגלים לסגנון מסוים של לבוש, ואומרים, אה, כמה זה יפה. זה, יש על זה הרי כל מיני שינויים באופנה, פעם אנשים נראים יפים עם שיער ארוך, פעם אנשים נראים יפים עם שיער קצר או עם קרחת, זה נראה יפה, זה נראה יפה, מי שלא נראה ככה או לא נראה יפה, כל מיני דברים שונים ומשונים. אנשים מתרגלים. מתרגלים למראה מסוים. אז יכול, למה? אם זה סתם הרגל, טוב, אני ראיתי דוגמה של אופנה שזה באמת סתם. אבל עוד יותר זה בולט שהדבר נצרח. כן? ההכרח מייפה אותו. בן אדם מוכרח להסתובב בצורה מסוימת. אז מתרגלים, זה נראה יפה. טוב. אבל אומר הרב קוק, זה מצד ההכרח, זה מצד ההרגל של בני אדם. אבל אם הכיעור שבו הוא כיעור מוסרי, לא יוכל להרגל כזה לזכות במשפטי התורה. אנחנו לא נכנעים להרגל. כשאנחנו הולכים על פי אמת, על פי המוסר, אנחנו באים ואומרים, בסדר, אם הדבר הזה, שיער קצר, שיער ארוך, מה שיהיה, שיהיה. לא מפריע לנו. אם זה מותר, כן, יש גם שיער קצר, אם אדם יגלח את הראש לגמרי ולא ישיר את הפאות, אז הוא עובר על איסור. אבל אם האדם עושה דבר שהוא סביר, מותר על פי התורה, רק זה הולך עם שיער מאוד מאוד קצר, זה הולך עם שיער בינוני. טוב. אבל יש דברים שהם לא מוסריים. יש דוגמה פשוטה. באים ונאמרים לאישה, היום על פי האופנה את צריכה ללכת בלי בגדים. לא בלי בגדים לגמרי, רק עם... רק חצי בלי בגדים. כן? לא נעים. לא טוב. לא מוסרי. כולם אומרים, זה שיא היופי היום, לפי האופנה. מה שיא היופי? לפני 100 שנה היו סוכלים אישה כזאת ברחוב. כולם היו אומרים, איזה מה, מישהי מסתובבת בצורה כזאת, זה לא מוסרי. אתם אולי לא יודעים, אני קראתי, תהיו אמיתי, מישהי כתבה זיכרונות מהילדות שלה, לפני מלחמת העולם הראשונה, לא לפני 100 שנים. באנגליה לפני מלחמת העולם הראשונה, היא מתארת איך היא הייתה הולכת לשפת הים. היו, יש שם שפת ים, רצו, נשים רצו ללכת, איך אישה הולכת לשפת ים? היא מגיעה, יש שם שומר בשפת הים. וכנראה, אולי היו משלמים לשומר או משהו, מה שהיה. והיא באה בבגדים רגילים, בגדים של הרחוב, שאז היו כמובן הרבה יותר צנועים מהיום. אבל היא רוצה לבוש בגד ים כדי להיכנס לתוך הים. שבגד ים של אישה, אז היא מתארת, היה מכסה את האישה מהצוואר עד לרגליים. אין, לא כמו היום שבגד ים זה כמעט אישה ערומה לגמרי. בגד ים היה מכסה את אישה לגמרי. ואף על פי כן, היא אומרת, מספרת, היה שם מתקן מיוחד, היה צריף כזה, והאישה הייתה נכנסת לצריף, אבל זה היה צריף על גלגלים. היא הייתה מחליפה בגדים לבגד ים, והיא הייתה מסמנת לשומר, והשומר היה סולה לראות את האישה בבגד ים, גם בגד ים שמחסה אותה לגמרי. אז הוא היה מסובב מנואלה, והצריף הזה היה נוסע מהמקום שהיא נכנסה בו עד לשפת הים. ורק שם היא הייתה יוצאת. תבינו איך השתנו המושגים. אישה לא הייתה לובשת בגד ים בפני איש. לא לדבר על הרחוב, לא לדבר על כל מיני דברים, כן, בטלוויזיה וזה, אלא לא בפני השומר של החוף. זה לא מוסרי. אם זה לא מוסרי, גם היום שכולנו עושות את זה, כמעט כן לצערנו, זה נשאר לא מוסרי. והתורה לא נכנעת לדברים לא מוסריים. אלא התורה בוחנת את הדברים, אומר הרב, לעולם הדברים הולכים מצד התורה דכתיב באמת, על פי המשפט הפנימי של הדבר. על פי התוכן הרוחני האמיתי, ולא על פי מוסכמות והרגילים של בני אדם. זה כלל מאוד עקרוני. עכשיו נחזור לנושא שלנו. הרב אמר את הדבר הזה באופן עקרוני. שאלה, מה זה נקרא יפה? אז אמרנו, יש יופי על פי הרגל. יש יופי שבני אדם מסכימים לו, ויש יופי מוסרי שהתורה בוחנת אותו. אם זה לא סותר, לא סותר, אז נשאיר את הרגל. אבל אם זה כן סותר, אנחנו הולכים על פי האמת. על פי התורה, על פי המוסר. על כן, מה שהוסכם בעולם שהחרב היא תכשיט, איננו מעלה כלל אותה מידי כאורה, שסוף כל סוף היא כלי לפעולות של השחתה ורצח, הבזוי אצל השכל והיושר. כלומר, גם אם יבואו כל העולם ויגידו, זה יפה שבן אדם מסתובב עם חרב, אנחנו נגיד, זה לא יפה. למה? כי אתה משתמש בכלי הזה לרצוח. זה לא יפה. זה לא תכשיט. אז מה אומר רבי אליעזר? עונה הרב, אמנם, אם נמצא מצד התורה ראיה שיש הוד והדר בחרב של הגיבור, אז עכשיו אנחנו צריכים להבין, אבל הרי זה פסוק בתורה. זה לא אנחנו שאמרנו שזה יפה. התורה לא נכנעת למוסכמות, להרגל החיצוני. אם התורה אומרת, אם דוד המלך אומר בספר תהילים, שחרב זה יופי, הוד ועדה לגיבור, אז יש כן עניין מוסרי. מה העניין המוסרי? אז נזכיר שיש לפעמים עיבוד כזה, שנעשה בחרב נוקמת, שהוא מביא ברכה לעולם. יותר מאילו לא היה הדבר הצריך להיכרת לפי חרב. כי הרשעים הצריכים להיכרת, כך היא שלמותה של ההוויה האנושית שיהיו ויכרתו. ואז תימצא לנו החרב בתור תכשיט. מה אומר כאן הרב צריך להבין, יש בעולם, הקדוש ברוך הוא יצר מציאות בעולם, שאדם לא יכול להגיע לטוב רק על ידי נחמדות ונעימות. היה טוב בעולם, היה ככה. היינו אומרים רק אהבה, כן? רק הסיסמה של מכון מאיר, אהבה ואמונה, זה כל מה שצריך, אנחנו נסתדר. מה יקרה אם באים מחבלים? נאהב אותם. יש אנשים שאומרים ככה. כן? היו שיטות כאלה. אין, בלי אלימות. מה? הודו היה בן אדם בשם גנדי, שראו אותו שם בתור הצדיק גדול, שהוא בלי אלימות, רק בלי אלימות. אז באמת הוא הציע, הוא היה חי בזמן הקמת המדינה, והוא אמר, חבר'ה, אתם חייבים לפתור את בעיית האלימות. אז אמרו לו, אז מה לעשות? הוא אומר, תראו, אם היהודים יציעו לערבים שהם יקימו ממשלה, אז הערבים יהיו מוכרחים להתחשב ביהודים. מה? זה הלך לך עם האנגלים. האנגלים הם עם מתורבת, יש להם כללים, גם ככה זה, היו לך הרבה בעיות איתם, ואנשים נהרגו. אתה חושב שעם ערבים זה ילך ככה? זה לא ילך.
אני חושב שהוא גם פעם יצא למלחמה, והוא הכריז שאסור לעשות, כאילו, הוא יצא בלי כלים.
היו כל מיני דברים. הרב צבי עוד הזכר צדיק לברכה היה אומר לנו, יש מצבים שהשפה היחידה, שהאויב מבין זה טנקים ותותחים. אומר, אומרים, אם אויבים מדברים. לא, אם אויבים מדברים, בתותחים. אתה רוצה לדבר איתם בתותחים, זה אתה יכול. אתה לא מדבר איתם מסביב של שולחן במסע ומתן, שהם באים ואומרים, לא, חצי שייך לך, חצי שלנו, האמת היא שהכל שייך לנו, אבל אתה תיתן לנו קודם כל חצי ואחר כך נראה. זה לא רק כלל לגבי המאבק של עם ישראל בימינו עם הערבים, זה כלל לגבי כל המציאות האנושית. יש לך בן אדם שאתה יכול לרחם עליו ולהחזיר אותו בתשובה, מצוין, נפלא. יש לך בן אדם שאתה צריך להעניש אותו. אם אתה לא תעניש אותו, הוא יישאר מושחת, אתה לא תצליח לתקן אותו. ויש בן אדם שאפילו להעניש אותו אתה לא יכול, כי זה לא יתקן אותו. אדם כזה צריך להרוג. יש בתורה עונש מוות. אבל מה? זה לא תפקיד של אדם פרטי. אומר כאן הרב דבר חשוב מאוד. הנה אני כאן בסוף הפסקה. וזה אי אפשר לשפוט משום בחינה של הסכמת הרגל, כי מה שתכריע בזה הדעה העליונה מפני הכתוב ברוח הקודש. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, עכשיו החרב בשבילי תכשיט. מאיפה אתה יודע? אתה יודע שזאת מלחמה צודקת? כמה אנשים אמרו שיש להם את המלחמות הכי צודקות בעולם, ואחר כך היה נראה ש... אחר כך, כשגילו מה באמת קרה בפנים, התברר שהם מחפשים כבוד, השפעה פוליטית, כסף, כל מיני דברים אחרים. אפילו היו מקרים יותר מזה, כן? היה נפוליון לדוגמה, הכריז שכל העמים מגיע להם חופש, כולם מגיע להם שווי זכויות, אחר כך עשה את עצמו כשר. ברור שהוא חיפש את הכוח שלו, את הכוח שלו ואת העם שלו. מינה את קרובי המשפחה שלו לכל מיני תפקידים. אנחנו לא באים ואומרים, יבוא בן אדם ויגיד, אני גיבור. הרי זה מה שאמרנו בהתחלת השיעור. גבורה לא נמדדת לפי ההגשה האישית שלך. אומר כאן הרב יותר מזה, גבורה לא נמדדת לפי המוסכמה הציבורית. יבוא אלה, הימניים יגידו זה גבורה, והשמאלנים יגידו זה גבורה, אלה יגידו ככה, האמריקאים יגידו ככה, הרוסים יגידו אחרת. מה קורה פה? המקור לגבורה הוא בתורה. המקור לגבורה הוא בתורה משני מובנים. גם מבחינת ההחלטה מהי גבורה. מתי באמת צריך להשתמש באמצעים הכי חריפים, ומתי צריך להשתמש באמצעים חריפים, אבל פחות. ומתי בכלל לא צריך להשתמש באמצעים חריפים. יש בתורה הלכות בעניין בדברים האלה. יש בתורה הדרכות. ונוסף על זה, אדם שרוצה להיות גיבור, יוכל להיות גיבור רק מתוך תורה, בצורה אמיתית. למה זה כך? זה, כאן אני הבאתי לכם עוד דברים של הרב קוק. ראינו פה בעין היער שהחרב היא דבר מאוד מסובך. המלחמה, הגבורה שצריך להרוג בני אדם. מה יוצא פה מהרב? זה נצרך. לפעמים אין ברירה, מוכרחים. ואז חייבים. אבל מה, זה דבר נעים? זה טוב להרוג? לא. הרב נכנס לדבר הזה עוד יותר בספר אורות. יש שם חלק שלם שנקרא המלחמה. הבאתי לכם פרק ב' בדף שאתם מחזיקים. אומר רב קוק, אנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. ותראו מה קורה. כן, יעקב אבינו, עכשיו פשוט בפרשיות השבוע, מוכן ללחם עם עשיו אם צריך, אחר כך הוא נלחם עם עמי כנען. אחר כך יש לנו משה רבנו, משה רבנו הנביא הכי גדול, והוא האדם צדיק וקדוש. הוא נלחם. הוא יוצא למלחמה כמה פעמים. וזה אומרים שאת עוג מלך הבשן, משה רבנו הרג בעצמו. אחר כך יהושע, שהוא היורש של משה רבנו, גם מבחינה רוחנית. משה קיבל תורה מסיני ומסורה ליהושע, ויהושע מנהל מלחמה 7 שנים עם עמי כנען. כובש את ארץ ישראל, זה היה צריך לגשת עם חרב ולהרוג אנשים. זה אפילו יותר מהיום, אתה נלחם, אז יש לך נשק, אתה הורג בן אדם מרחוק. בדרך כלל אין כל כך לחימה פנים אל פנים, אפילו שמכשירים חיילים גם לזה, לפי הצורך. אבל אז לא היה הנשק כזה מרחוק כל כך. היה, נכון, היה חץ וקשת. אבל באופן כללי, אדם היה צריך ללכת עם סכין גדולה שנקראת חרב, ולחתוך את האדם השני. כך הורגים אותו, העסק מאוד לא נעים. יש דם, צריך להיות אכזרי לזה. מה קורה פה? מצד אחד, הצדיקים הכי גדולים, לדבר על דוד המלך, כן? מצד שני, הם כאלה לוחמים אכזריים, איך זה יכול להיות? כן, אומר הרב, הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש, אנשי קודש. אומר הרב, איננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות, שהגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא שולח את עם ישראל, ואומר להם, אתם חייבים לכבוש את ארץ ישראל, ולכבוש את ארץ ישראל במלחמה, ולהרוג את כל עמי כנען. זה באמת, כמו שלמדנו בין היה, זה ציווי אלוקי. הקדוש ברוך הוא אומר פה, כמו שיש מצווה בתורה למחות את זכר עמלק, שאנשים האלה אין להם תקנה. שהדרך היחידה לתקן את העולם, זה באמת לחסל אותם בכוח החרב. ואז, כיוון שהדבר הזה נצרח, הקדוש ברוך הוא שולח נשמות, מה הנשמות האלה עושות? מה עושה יהושע בן נון? יש לו הכרה פנימית. עזיזים היו ברוחם וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. גם כי ילך בגד צלמה ולא יהיה רע, אומר דוד המלך. זה דבר לא פשוט. הם יודעים להיכנס למלחמה, להרוג בצורה אכזרית, להיות קשוחים לגמרי במלחמה. כתוב על דוד המלך, שכשהוא היה יוצא למלחמה, היה קשה כעץ. כשהוא היה עוסק בתורה, היה מעדן את עצמו. הוא לא בן אדם קשוח באופן עקרוני. הוא לא בן אדם אכזרי. זה לא קל להיות במלחמה כזאת ולא לצאת אכזרי. הרב קוק מסביר בספר מדבר שור שזה דבר שבגללו יעקב אבינו קיבל את הברכות בתחפושת של עשיו. למה? כי עשיו הוא אכזרי. יעקב אסור לו להיות אכזרי. עם ישראל אסור לו להיות אכזרי. אבל צריך לפעמים להשתמש באכזריות. צריך לצאת למלחמה כאילו אתה אכזרי. אסור שזה ייכנס פנימה. אסור שזה יהפך לתכונה שלך, לאופי שלך. לכן יעקב רק שם תחפושת חיצונית. הוא לובש את בגדי עשיו. הוא שם את אורות הגדיים על ידיו. אז זה הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. זה באמת יעקב. הכל הוא קולו של יעקב, הפנימיות, התוכן, האישיות, הם של יעקב. אבל הידיים, הפעולה הממשית, יוצאים למלחמה כמו עשיו. מה זה כמו עשיו? לא הולכים להתאכזר על איזה ילד ערבי ולפזר לו את הזיתים. זה לא כמו עשיו, זה עשיו עושה. אלא שצריך להיות החלטי, שצריך להיות קשוח, אז קשוחים. יש תיאור של רפאל איתן רפול, שהגיע להיות הרמטכ"ל של צה"ל, הוא מספר שכשהוא היה קצין, היו שנים שחיפשו אחרי מחבלים ביהודה ושומרון, ופעם אחת הם קיבלו ידע מודיעיני שבכפר מסוים יש נשק. אז הלכו, חיפשו, לא מצאו. חקרו, אף אחד לא מודה בנשק. אז רפול ככה מגיע לזירה, מגיע למקום, נכנס לבית של ראש הכפר, המוכתר של הכפר, אומר, איפה הנשק? אין נשק, מה אתה רוצה ממני? מסתכל מסביב ככה בבית, הוא היה מכשיר טלוויזיה, לוקח את המכשיר, ואת אחת זורק אותו על הרצפה, המכשיר מתנפץ. איפה הנשק? מה, הוא אכזרי? הוא נהנה להרוס מכשירים? הוא נהנה לגרום לבני אדם לסבול לו? הוא לא נהנה מזה. אבל אתה מחפש נשק, סכנת נפשות, אתה צריך לבוא ולגלות את הנשק הזה. אתה צריך להראות לאדם הזה שעכשיו מנפצים לו את הטלוויזיה, עוד רגע מנפצים לו עוד דברים, ואחר כך גם מתחילים איתו. צריך להיות החלטי וצריך להשתמש באכזריות, בפעולות האלה, בהתנהגות הזאת, בכל מקום שזה נצרף. עכשיו כמובן צריך לזה שיקול דעת. זה לא סתם ככה ולא עושה את זה בן אדם פרטי. זה עניין של לדעת איך מנצחים במלחמה. לנצח במלחמה בלי לבוא ולהגיד לא, אני לא יכול, אני לא מסוגל. אתה צריך לעשות את זה. יבוא רופא מנתח ויגיד, אני לא מסוגל לחתוך. אוי, זה כואב לי לחתוך את האדם הזה. הוא לא יכול להיות מנתח. זה לא יעבוד. הוא חייב להיות קשוח לגמרי ולחתוך כל מה שצריך. כמובן, אחרי שהוא למד את הנושא ובירה מה צריך, הוא עושה צילומים ומגלה, הוא יודע בדיוק מה צריך לחתוך. ודאי, לא נעים לחתוך בן אדם. אבל אתה יודע שאם לא תחתוך ממנו את הגידול הזה, הוא עלול למות. אז אתה הולך וחותך. באותה מידה, אתה לא אמור ליהנות מזה שאתה גורם סבל לבן אדם, שאתה מתאכזר, שאתה הורג בן אדם. אבל אתה צריך לעשות את זה בצורה הכי טובה. והכי רצינית והכי קשוחה כשצריך את הדבר הזה. כן? יעקב לוקח לעצמו את הידיים, רק את הידיים, לא את הלב, לא את הכל, את הידיים של עשיו שהוא צריך אותה. היא אומר הרב קוק, בעולם הזה עם ישראל לא יתקיים בלי לדעת להשתמש במידה הזאת של אכזריות. אז זה רק על פי הנהגת התורה עושים דבר כזה. לא על פי דעה פרטית, לא על פי חשק אישי, בן אדם בא ואומר, אני הולך למקום, אני הולך לעשות, אני הולך לתקן, לא. זה תפקיד ציבורי. זה תפקיד שעושה הצבא של עם ישראל, שעושה ממשלה, שעושים בהנהגת האומה, ועל פי התוכן התורני. עכשיו במיוחד, שמי שעושה את זה לא על פי התוכן התורני, כיוון שהיום, כן, אנחנו במצב של פיקוח נפש, ויש לנו צבא, ולא כל אנשי הצבא שומרי מצוות ולומדים תורה, יש בזה באמת בעיה. זה הסיפור שסיפרנו. אז החיילים יודעים שהם צריכים לעשות תפקיד והם מתבלבלים. הם אומרים, אני קשוח פה, אז אני גם קשוח פה. זה לא טוב. לא כך צריך להתנהג. צריך לדבר איתם על זה, צריך ללמד אותם על זה. אם רוצים באמת ללמוד את הנושא הזה, בשביל זה צריך תורה. אז זה מה שאומר פה הרב קוק, הם ידעו, הגדולים שאנחנו מעריכים אותם, יהושע בן נון, דוד המלך, כך גם יעקב אבינו ומשה רבנו, הם ידעו בעומק החושך. מה זה בעומק החושך? שנכנסים לתוך מצב של מלחמה. יש כל מיני מצבים, יש מצבים מאוד מסובכים, יש מצב שאתה הולך להיות אכזרי ולהרוג בן אדם, יש מצב אפילו שאתה הולך לרמות בן אדם, כן? יש צבא, יש שבק, יש שירותי מודיעין שמתחפשים ויוצאים למדינות אויב, בעומק החושך, אבל אתה לא נכנע לחושך. אתה לא הופך להיות אחד מהם. אתה יודע בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. זה מה שאומר דוד המלך. גם כי אלך בגט צל מוות, גם שאני נמצא במצב שהוא גט צל מוות, כי כל מי שמסביבי, כל המצביעים האחרים, כל ראשי הממשלה של אומות העולם, הם לא מתכוונים לטוב. הם אגואיסטים, והם אכזריים לשם אכזריות. ואני צריך להתמודד מולם, זו סכנה גדולה. אני יכול ללמוד מהם. כן? הוא שקרן, גם אני שקרן. הוא אכזבי, גם אני אכזבי. הוא לא אכפת לו על האוכלוסייה הזכית, גם אני לא אכפת לי על האוכלוסייה הזכית. זה חמור מאוד. אומר דוד המלך, לא, אני נכנס לגץ על מוות. אני נכנס למלחמה, אני נכנס לפוליטיקה הבינלאומית. אני לא מפחד מהרע. מה זה לפחד? ממה דוד המלך מפחד? הוא מפחד שהוא יהיה כמותם, שהוא ילמד מהם. הוא אומר, לא, אני לא מפחד. כי אני גם שם אני לא אלמד מהם. דוד היה לוחם, אומרים חז"ל, יש פסוק, דוד אמר לקדוש ברוך הוא, התפלל לקדוש ברוך הוא, אדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. היו מלאכים אחרים שביקשו, ריבונו של עולם תעזור, אני צריך עזרה, עשייתא דשמיא. דוד המלך אמר, ריבונו של עולם, אני רוצה לעשות את העבודה עד הסוף. אני אדוף ואני אשיג ואני אהרוג. יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני אעשה את מה שמוטל עליי, בבקשה, שאני לא אצטרך להרוג, אתה תהרוג אותה. לא. זאת המצווה, זאת מלחמה שהקדוש ברוך הוא, איך כתוב פה, מלחמת השם, ולכן דוד המלך עושה את הכל עד הסוף. לא שהוא נהנה מזה. הוא לא שמח בזה שהוא חייב להרוג אנשים. אבל זאת החובה שלו, עושה אותה בצורה הטובה ביותר, החזקה ביותר. זאת גבורה על פי התורה. גבורה כפולה. גבורה כלפי חוץ, שהיא נובעת מגבורה כלפי פנים. הגבורה כלפי פנים היא לדעת להישאר טוב במצב הזה, להישאר מוסרי במצב הזה. לעשות את הכל על פי התוכן האידיאלי האמיתי, שזאת מלחמת השם. וגבורה כלפי חוץ, ממילא, לנצח ולעשות את הכל בצורה הטובה ביותר והמוצלחת ביותר. זה כמובן, כל אחד שהיה בצבא יודע שזאת גבורה גדולה מאוד. כן, רצית לשאול?
יש לנו לפעמים טיעונים בתורה, ובעיקר בספר יהושע, של השמדה של עם, כלומר, טוטלית, גם...
כן, כן, דיברנו על זה, ודאי. בספר יהושע אנחנו במצב שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, הדרך היחידה לתקן את העולם היא לחסל את העמים האלה, כי הם כל כך מושחתים מבחינה מוסרית שאין להם תיקון. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול להגיד. זה אנחנו לא, אנחנו ודאי שלא אומרים דבר כזה. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר, הוא יודע. הוא יודע בדיוק מתי אפשר לתקן ומתי אי אפשר לתקן ומה, וזה ציווי אלוקי ישיר. בוודאי שאתה עושה את זה, כי אם אתה לא עושה את זה, מה אתה אומר? אומרים חז"ל, כל המרחם על האכזבים, אתה מרחם על בן אדם שהוא אכזבי, אתה מרחם על בן אדם שהורס את המוסר שלו ושל העולם כולו. כל המרחם על האכזבים, סופו שיתאכזר על הרחמנים. אתה חושב שהרחת? אתה רק הפסדת והבאת הרבה יותר כישלון מוסרי לעולם והרבה יותר סבל לעולם.
יש עוד עמים בעולם ואנשים בעולם שניסו להשמיד עמים, ביניהם עם ישראל. ולכן זה בעצם תראה אנחנו נבוא אליהם.
לא, תהיה נביא, אתה לא תצטרך לא טענה ולא בעיה. אם תזכה להיות נביא, נביא הוא בן אדם שהגיע לכל הרמות המוסריות שניתן לבן אדם להגיע, כל הסדר של מסילת ישרים, מלמטה עד למעלה, טיפס לשיא הסולם, הוא יודע את כל התורה כולה, וקיבל מהקדוש ברוך הוא ציווי ישיר על העניין הזה. שיש ציווי אלוקי, כפי שאמרתי, הקדוש ברוך יודע מי אפשר לתקן, ומי אם אתה מנסה לתקן אותו, אתה רק משחית אחרים. אתה רק גורם סבל לאחרים. זה שבן אדם בעולם, לבד, על דעת עצמו, מנסה לרצוח, זה שחיתות. מי נתן לך את הזכות לקבוע שההוא טוב או לא טוב, שאתה יותר טוב ממנו? זה שחיתות מוסרית. ולכן באמת, מה שראינו קודם, שהרב אומר שברוב התקופה האנושית, החרב שימשה לשחיתות מוסרית. לדברים לא מוסריים, לאכזריות נשמע. לאכזריות, או לשם אכזריות, או לשם התועלת, או לשם זה שהבן אדם הזה יהיה על גבי אנשים אחרים. אבל אל תשווה את דבר השם ליצר האנושי של ההתפארות וכל הסיבות השונות שהיו למלחמות.
למה שהשם יגיד לנביא להשמיד?
אז זאת שאלה אחרת. זה תשב, רגע, זה לא הנושא שלנו עכשיו. זה תשב ותלמד. יש איזו סוגיה שלמה בתורה בנושא של מחיית עמלק. וצריך לשבת ללמוד על זה. למה באמת הקדוש ברוך הוא יצר עם כזה שצריך להשמיד אותו? ודאי, זה כתוב בתורה, ולכן זה דבר שמאוד מאוד חשוב ללמוד. כי אם בן אדם לא מבין שיש בעולם גם דברים שליליים, שזה הרב רומז במה שראינו קודם, בעין היה, שהדרך היחידה לתקן אותם היא לחסל אותם, אז הוא לא מבין את המציאות. זה חלק מהבנת המציאות, וזו סוגיה שלמה שצריך ללמוד, אותו, ללמוד אותה בתורה. אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו, אז אני לא ארחיב בזה. כן.
אנחנו רואים בדור שלנו הרבה מאוד מנהיגים שהם היו לוחמים גדולים הרבה שנים. הם הבינו בדיוק את המשמעות הזאת, אולי הם לא יצאו מתוך... אני מעריך שהם ידעו גם את הדברים האלה בתורה. כי אנחנו בתור יעקב זה ישראל, ואנחנו בישראל יש לנו את התכונות האלה שהרב מדבר עליהן. אז איך קרה שדווקא בסוף ימיהם הם זונחים את הדבר הזה?
לא, זה...
הם שורכים את התכונה הזאת, הם פתאום מתעייפים.
לא, זה לא, לא סוף ימיהם. זה המציאות שבלי תורה, היא משפיעה כל החיים. אלא, שכשבן אדם נמצא במצב שיש לו תפקיד, הוא עכשיו צריך להיות קצין, הוא צריך להיות במתכ"ל אפילו, אז הוא אומר, התפקיד שלי זה ביצוע מלחמה. הוא יבצע. מה שצריך, הוא באמת יודע שצריך. אבל כשהוא מפסיק להיות בצבא ובוחרים אותו לממשלה או אפילו לרשות הממשלה, הוא מתחיל לחפש אופציות. למה? כי עם ישראל בטבעם הם רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. ויש סיפור מעניין מאוד בספר מלכים על אחאב. אחאב היה לא צדיק גדול, כן? אנחנו יודעים שאחאב אפילו דאג שבן אדם יהרג כדי לקבל את הכרם שלו. היה קצת אגואיסט, אבל הוא היה בן אדם עם כוונות טובות לגבי עם ישראל. וכשהוא בא להילחם, הייתה לו מלחמה מאוד קשה, והוא תפס את המלך. מלך גוי, שעשה הרבה מאוד צרות לעם ישראל. כתוב שם בפסוק, מלכי ישראל מלכי חסד הם. כל עם אחר היה נופל בידי המלך, האויב שלו היה הורג אותו מיד. אחאב לא רק לא הורג את המלך השני, אלא נותן לו מתנות ושולח אותו הביתה בכבוד. למה הוא עושה את זה? כי יהודי לא אוהב להרוג. ואם אין לך את המוטיבציה התורנית, שבא ואומרת לך, אני חייב לבצע את העבודה הזאת עד הסוף, אז יש לך דחף לברוח מזה. אז שוב, אם אתה בקרב, גם אחאב יצא לקרב, הוא היה גיבור גדול, יצא לקרב, הוא היה מעולה בקרב. אבל ברגע שהקרב נגמר, והצבא התפזר, ובא המלך הזה ונכנע, אז הוא לא עושה את החשבון של פעם הבאה הוא, וזה באמת מה שקרה, שפעם הבאה הוא עשה שוב צרות לעם ישראל. הוא אומר, לא, אני לא ארור אותו. אפילו יותר מזה, הוא אומר, אחי הוא. נשמע מוכר? שולח אותו עם מתנות הביתה. זו תכונה ישראלית, זו תכונה יהודית. כשאנחנו לא מכוונים על פי התורה, זה יקרה פעם אחרי פעם. והקדוש ברוך הוא שולח נביא להגיד שם לאחיו דברים נוראיים. הוא אומר, אתה שלחת את האויב של עם ישראל, והייתה נפשך תחת נפשו. אבל אחיו עושה את זה כי הוא יהודי. מלכי ישראל מלכי חסד. מלך ישראל שהוא עובד עבודה זרה. מלך ישראל שהוא, כן, הרצחת וגם ירשת כתוב עליו. אבל הוא יהודי בפנים, יש לו אישיות ישראלית. הוא לא אוהב להרוג. מלאכים אחרים נהנים מזה שהם הורגים. או נהנים מזה שהם מנצחים את אויבים. אז הם עושים את זה עד הסוף. אצל עם ישראל כדי לעשות עד הסוף צריך כוח של תורה שעומד מאחורי הגבורה. ולכן הרב מסיים פה באורות, כשאנו מתבוננים, זה בדיוק מתאים כאן, אנחנו צריכים לסיים פה, כשאנו מתבוננים אליהם, מי זה אליהם? אל דוד המלך, אל יהושע, כן, משה, הננו, אנחנו, בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם. אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, מי שלומד תורה, אנחנו אומרים, כך אנחנו צריכים להיות. אנחנו היום צריכים ללמוד מדוד המלך. כי אנחנו נמצאים שוב במצב, זה לא בגלות. בגלות הגבורה הייתה לברוח, להחזיק מעמד, לא להרוג אחרים. יש לפעמים צד שזה יותר קל. אתה לא צריך להרוג. אז אנחנו מתבוננים אליהם. ואנחנו רוצים, משתוקקים למוצם, אומץ, לכוח שלהם, לעוצמה שלהם, לגבורה שלהם, לכוח החיים החטוב והגבור שהאיתן והמוצק ששכן בקרבם. אם עושים את זה נכון, מסתכלים באמת על גדולי ישראל, מתוך תורה, מתוך הבנה תורנית, מתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ וכוח גבורתנו מתעדן. הרב מתכוון פה בדיוק לאותו מאמר חזר שהזכרתי קודם, שכתוב על דוד המלך, שכשהוא היה עוסק בתורה, הוא היה חזק מאוד, אבל הוא היה עדין מאוד כשהוא עסק בתורה. כשהוא היה יוצא למלחמה, העדינות הזאת פתאום הייתה הופכת לאומץ. אז לכן אומר הרב, כוחנו הרוחני מתאמץ. הכוח הרוחני העדין, הוא מקבל את היתרונות של האומץ, של הגבורה. וכוח גבורתנו מתעדן, לא מתקלקל, אלא מתעדן. בתוך כוח הגבורה נשארת המוסריות, נשארת האישיות העדינה. אף על פי שבן אדם עושה את כל מה שהוא צריך לעשות ונלחם עד הסוף, נלחם בצורה הכי מוצלחת. זה בדיוק לימוד מדוד המלך. אנחנו צריכים ללמוד את צורת ההתנהגות הזאת, כי זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו בימינו, שהוא שם אותנו בתוך מצב כזה. אין, אנחנו שבוע הבא מתחילים את חג החנוכה, אנחנו חיים את אותן פרשיות, את אותן סוגיות, את אותם הדברים שהם היו צריכים לעמוד בהם, גם אנחנו צריכים לעמוד בהם. אז לכן, כשאנחנו לומדים את זה, אומר הרב, אותן הנשמות החזקות, חוזרות לחיות בנו כימי עולם. זה מה שהקדוש ברוך הוא באמת מאפשר לנו, להחזיק מעמד ולעשות את הדברים, לא רק להחזיק מעמד, לעשות את הדברים בצורה נכונה. אבל בשביל זה צריך ללמוד את הפרשיות האלה בתורה, את הסוגיות האלה בתוך דברי חז"ל ובתוך אלה שכותבים. כן, יש פה כמה, אני הבאתי לכם רק חלק מהמקורות בדברי הרב קוק, שהוא כותב על העניין הזה בצורה עקרונית, כי זה באמת משהו רע, שעם ישראל חוזר למצב שצריך את היכולת להילחם, צריך את הגבורה המלחמתית. לא לשכוח את מה שאמרנו בהתחלה, שגבורה היא על פי ההבנה, על פי התורה, לא סתם לרוץ קדימה ולהגיד אני אמיץ, אלא לדעת מתי משתמשים ומתי לא משתמשים. גבורה אמיתית של תורה. כן.
דוד המלך היה
גיבור
כל כך, הוא עשה את עצם השם, אז למה הוא לא זכה לבנות את בית המקדש?
חז"ל אומרים שדוד המלך, כשהוא רצה לבנות את בית המקדש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עשית הרבה מלחמות, שפכת הרבה דם. אז דוד אמר, זה לא טוב? לא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אדרבה, זה מצוין. כל מה ששפכת דם זה בשבילי כמו שהקרבת קורבנות. אז אמר לו דוד המלך, אז למה אני לא אבנה את בית המקדש? מה, כי אם אתה תבנה את בית המקדש, יש לך זכויות כאלה, כאלה גדולות, שבית המקדש יהיה נצחי. לא הוא מצוין, אבל גלוי לפניי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל עתידים לחטוא. ואם יהיה חורבן בית המקדש, זה יחפר על עם ישראל. לכן אתה לא יכול לבנות את בית המקדש, כי בית המקדש שאתה תבנה, הוא לא יכול להיחרב. צריך שדווקא שלמה יבנה את בית המקדש. מה, מעלתו הגדולה של דוד הייתה כמו שתיאנו כאן. שהוא מסוגל באמת לעסוק במלחמות מתוך קדושה, מתוך מוסריות, מתוך עדינות ומתוך גבורה. ולכן יש לו את הזכות הכי הכי גדולה שיכולה להיות. וזה, לכן אנחנו רואים, דוד בן אחיסל חי וקיים, הוא עתיד לחזור ולהנהיג את עם ישראל לעתיד לבוא. טוב, רבותיי, שיהיה חנוכה שמח.